אנחנו בדף נון וו עמוד א' יחסית למטה. ענו רבנן, שישה דברים עשו אנשי יריחו, שלושה ברצון חכמים ושלושה שלא ברצון חכמים. ואלו ברצון חכמים מרכיבים דקלים כל היום, זה דיברנו אתמול, וקורחים את שמה וקוצרים לפני העומר, ואלו שלא ברצון חכמים גודשים לפני העומר, לקדוש זה לעשות ערימות של תבואה, ופורצים פרצות בגינותיהן ובפרדוסותיהן, להכין נשר לעניים מן שני בצורת בשבתות ועמים טובים. זאת אומרת שהם התירו לעניים, אפשרו לעניים בשנות הבצורת לאכול פירות שנשרו בשבת, ומתירים גם זיות של הקדש, של חרוב ושל שקמה, דברי רבי מאיר. זאת אומרת שהם חתכו ענפים של עצים שהוקדשו להקדש. אמר רבי יהודה,
מה הסכימו
איתם או
לא הסכימו
איתם? אנחנו נפרט עכשיו. אמר לו רבי יהודה, אם ברצון חכמים היו עושים, יהיו כל אדם עושים כן. אתה אומר ששלושה דברים היו ברצון חכמים, אז הכל טוב. אלא גם שלושה הדברים הראשונים, אלו ואלו שלא ברצון חכמים היו עושים. אלא ששלושה מיחו בידם, שלושה האחרונים מיחו, על שלושה לא מיחו בידם. על אלו לא מיחו, למרות שזה לא ברצון, אבל לא מיחו בידם, על זה שהרכיבו דקלים כל היום, על זה שקורחים את שמה, ועל זה שקוצרים וגודשים לפני העומר, זה אמנם לא ברצון חכמים, אבל לא מיחו, ויש כאלו שמיחו בידם. מה מיחו? שמתירים גם זיות של הקדש ושל חרוב ושל שקמה, ופורצים בגינותיהם פרדסיהם להכין נשר לעניים בשבתות ימים טובים בשני בצורת, ונותנים פאה לירק, על זה מיחו בידם חכמים נקודה. אז אם כן, אנחנו אומרים שכל ששת הדברים לא היו ברצון חכמים, רק מתוכם שלושה מיחו, שלושה לא מיחו. לפי רבי יהודה יוצא שלקצור ולקדוש, כן, לקצור ולקדוש, זה לפני העומר, זה לא בסדר. כן, העומר זה הזמן שרק אחרי שהקריבו את קורבן העומר אפשר להתחיל לקצור ולאסוף את התבואה. ואומר רבי יהודה שאנשי יריחו התחילו לקצור ולקדוש לפני העומר, וזה שלא ברצון חכמים. אומנם החכמים לא מיחו, אבל זה לא ברצונם. למה זה לא ברצונם? יוצא שסבר רבי יהודה שעצם זה שהם קצרו לפני העומר, זה שלא ברצון חכמים. למה לא? הרי הם משנה במנחות. משנה במנחות אומרת מפורש, נן, אנשי יריחו קוצרים לפני העומר ברצון חכמים. רואים שחכמים נתנו להם אישור, ובסדר גמור שאתם קוצרים לפני העומר. זאת אומרת, כיוון שיש כאן הפסד גדול, הם התירו. זה שהם גודשים לפני העומר, שהם עושים מרימות, זה שלא ברצון חכמים, אבל לא מיחו מידם חכמים. מן שמעת למי זה שאומר שמיחו ולא מיחו? זאת אומרת, הנושא הוא האם הם מיחו או לא מיחו, זה רבי יהודה. זאת אומרת שהטענה של המשנה במנחות הוא רבי יהודה, וקטני כתוב מפורש שקוצרים ברצון חכמים שמותר לקצור. ולהתעמך, אם אתה חושב עוד קושייה, אם יש פה בעצם דבר שהוא לא ברצון חכמים, יוצא שיש פה ארבעה דברים, גם קוצרים וגם גודשים. אלא ודאי שמים מכאן קצירה, צריך למחוק את הקצירה. קצירה ודאי הייתה בסדר גמור, זה לא תוריד את זה מהרשימה, זה דבר שנעשה ברצון חכמים. כלומר, כיוון מצד דין דאורייתא, מסביר רש"י, איפה אסור לקצור מצד דין דאורייתא? רק ממקום שממנו אנחנו מביאים את קורבן העומר. אבל משם לא מביאים את קורבן העומר, ולא גזרו על זה, כי כל הגזרה היא רק שאתה עלול לאכול מהתבואה החדשה לפני שהקריבו את העומר, והם ידעו שהם לא יבואו לאכול את התבואה החדשה. אמנם הם יקצרו, אבל הם לא יאכלו. הם יחכו עד שיקריבו את קורבן העומר, ורק אחר כך יתחנו ויאכלו. ולמה התירו להם לקצור? מכיוון שאם הם זה היה נשאר בשדה, זה היה עלול להתקלקל. ולכן אמרו, כל הבעיה הזה שהשם, אתם תאכלו לפני הקרבת קורבן עומר, או תאכלו חדש, אנחנו לא חוששים שתאכלו חדש, לכן התרנו לכם לקצור לפני חכמים. אבל להתחיל לקדוש, לקדוש זה כבר לא הפסד, זה כבר קצרתם, להתחיל עכשיו לאסוף את התבואה, וזה לא יקרה שום דבר.
זה ירס.
למה? התייבש בשמש יום יומיים, מה יקרה?
אז יתעלה
דייסה. טוב. כנראה שזה לא... וכנראה שזה לא כזה, וגם היה חשש שההתעסקות, מתוך ההתעסקות, יבואו כבר להתחיל להתעסק, לטחון ולאכול. ככה רש"י מסביר. אז אם כן, אנחנו אומרים שהקצירה עצמה הותרה לאנשי יריחו, והגדיש נאסר. עוד דבר שהיו עושים אנשי יריחו, ועל זה כתוב שמיחו בידם, מיחו בידם חכמים, שהם התירו גם זיות של הקדש ושל חרוב ושל שקמה. זאת אומרת, היו להם, היו עצים שהוקדשו, עצים של הקדש, והעצים האלו גדלו והוציאו ענפים, חרוב ושקמה, והם התירו לעצמם לחתוך את הענפים ולקחת אותם. מה הייתה הסברה שלהם, של אנשי יריחו? הם אמרו, אבותינו לא הקדישו אלא קורות. הם הקדישו את מה? את העץ עצמו. אנחנו נתיר גם זיות של הקדש ושל חרוב ושל שקמה. זאת אומרת, את מה שאחר כך גדל, זה כבר לא ההקדש, זה אחר כך צמח. מה הסברה שלהם? גידולים הבאים לאחר מכן הסכינה. מה קורה, זה מחלוקת במסכת מעילה, גידולים שהתפתחו מעץ של הקדש. סברי להם, סברו כמאן דאמר, שאין מעילה בגידולים. גידולים של התפתחו מעץ של הקדש, זה כבר לא, אין בזה דיני מעילה, ולכן הם חשבו שמותר לחתוך את הענפים אלו לעצמם. רבנן סברי, נכון, נעיד המעילה לקה, נכון שאתה לא עובר על דין מעילה מדאורייתא, אבל איסור המעיקה, איסור מדרבנן. זאת אומרת, הם צודקים שמדאורייתא אין פה דיני מעילה, אבל חכמים גזרו, לא הרבה דברים שגם אין בהם דיני מעילה, לא לעשות אותם מדרבנן, ולכן גם כאן לא לחתוך כל מיני ענפים שיוצאים מעצים של הקדש. דבר נוסף שהם היו עושים, הם היו מאפשרים לעניים בשבת לאסוף פירות שנשרו מאילנות. היו פירות שנשרו מאילנות בשנות בצורת, הם אפשרו לעניים לאסוף את הפירות האלו בשבת. מה, וחכמים מיחו בידה. מה היה הוויכוח בין אנשי יריחו לחכמים? אמר אולה, לדעתי אמר ריש לקיש, המחלוקת בשל מכבדות. זאת אומרת, היו כפות תמרים, ביריחו כידוע יש תמרים, והכפות תמרים, שם נתקעו לפעמים כל מיני פירות. את פירות שנשרו מהאילן, נשרו מהתמר, ונתקעו למעלה על הענפים, למעלה למעלה, גבוה. נתקעו שם. רבנן, סברי, אני לא יכול להתיר, ללקוט את הפירות אלו. למה? הרי אני לא, זה תלוש כבר. אני לא עובר על מלאכת קוצר, אני צריך הכל מטפס על העץ, ולוקח פרי שהוא כבר תלוש. עכשיו אני נתקע שם בענפים. כן, אבל אנחנו גוזרים שמה יעלה ויתלוש. כשאתה מטפס למעלה, אתה לא תשים לב, אתה תטפס ותקטוף גם אחד שהוא מחובר. אז לכן, גזרו חכמים, אל תתעסק לי עם הפירות שם, גם התלושים שנמצאים בין הענפים, כי אתה תבוא לקטוף גם פירות מחוברים. אנשי יריחו אמרו, לא גוזרים. לא גזרים אנשי מה יעלה ויתלוש. לפי זה אבל, בשל בין הקיפים, זאת אומרת, אם זה פירות שנתקעו לחסית למטה בתמר, יש פירות שנשרו מהתמר, בתמר למטה יש עדיין, יש כאלו ענפים ישנים, חתוכים, שככה, אז נתקע שם איזה פרי למטה, פה אין חשש שאדם יבוא לתלוש מהאשכול, זה פרי פה תקוע למטה, אז פה לכאורה לכל הדעות מותר, אוקיי? דברי הכל מותר, זאת אומרת, על זה אין ויכוח, ככה מסביר ריש לקיש, ככה מסביר אולה, שכל הוויכוח בין חכמים לבין אנשי יריחו היה על פירות שנתקעו למעלה, שמא תבוא לתלוש מהאשכול. אבל פרי שנתקע למטה בענפים החתוכים, בבקשה תיקח גם בשבת. שואל הרב, הרגע, והמוקצה נינו. הרי זה מוקצה. פרי שנפל בשבת, נשר בשבת, בערב שבת הוא היה מחובר, זאת אומרת שהוא היה מוקצה, היה אסור לקלוש אותו. בכניסת שבת היה אסור להשתמש בו, כי הוא היה מחובר. מגודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכל היום. הדבר שבכניסת שבת היה אסור בשימוש, אז הוא נאסר לכל היום. אז כיוון שבכניסת שבת הוא היה מחובר, אז אסור. מתוך שהיה בבין השמשות אסור. וכי תימה, ואם תאמר לי שהוא לא מוקצה דועיל וחזי לעורבים, יש אדם שהוא מגדל עורבים, אומר רשי שהיו כאלו אנשים בשביל המעמד, חלק מהמעמד היה שאתה מגדל עורבים בבית. היו כמו שיש אצל הערבים, לא תוקים.
לא, כמו שזה יותר
מלא תוקים. אצל הערבים היה, הנסיכים היו מגדלים נץ. זה היה כאילו חלק מהמעמד שלך, שיש לך איזה נץ בבית.
יש טיגרס.
זה בגודל של הבית.
אז היו כאלה שגידלו עורבים, והעורב הזה, אני משחרר אותו, והוא הולך ותולש פירות של תמר, אז יוצא שהפרי תמר הזה, הוא לא מוקצה, הוא בעצם, אני תכנן, הוא מבחינתי אוכל של העורבים. זאת אומרת, זה לא הגיוני. אשתה מוכן לאדם, לא אוהב מוכן לכלבים, אפילו אוכל שבכניסת שבת, ראוי לאדם, אבל לא ראוי לכלבים, אנחנו אומרים שהוא מוקצה. דתנן, רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה לפי שאינה מן המוכן, זאת אומרת, אם בהמה מתה בשבת, מערב בשבת, אסור לתת אותה לכלב. למה? כי בכניסת שבת היא לא הייתה ראויה לכלב, כי הייתה בחיים. למרות שבכניסת שבת היא הייתה ראויה לאדם, כי האדם יכל לשחוט אותה בכניסת שבת ולאכול. אנחנו אומרים ש... זה מוקצה. אז מה תגיד? שמוכן לעורבים או מוכן לאדם? זה שזה מוכן לעורב, זה כבר מותיר את זה לאדם. עורב, בסדר, מה זה קשור אלינו? אמר לו, כן. מוכן לאדם, לא מוכן לכלבים. דכל מיד דחזי לאיניש, לא מקצה למידעתי. דבר שאדם רוצה אותו, אז הוא משאיר אותו רק לאדם. הוא לא נותן אותו לבעלי חיים. אבל מוכן לעורבים, אבל מוכן לאדם. יכול להיות שדבר הוא מוכן לעורבים, אז הוא לא מוקצה, כי יעדתי אותו למאכל עורבים, וכיוון שכך זה לא מוקצה. כל מיד עד אחד זה לאיניש, דעתי ילווה, כל דבר שאני יכול לאכול אותו, למה לא? אני מבחינתי קצה, אז אני אמנם הקצאתי את הפירות האלו לעורבים, עכשיו אם עורב אחד נגיד יתלוש איזה פרי ויפול, אז אני מבחינתי למה לא לאכול מזה? זה בסדר גמור. כל זה הסבר ראשון בשם ריש לקיש, הסבר של אולה. כי את הרבין, אמר רבי שמעון לקיש, הסבר אחר בשם ריש לקיש. הוא להביא, אמר בשם ריש לקיש, הסבר אחד, המשנה. עכשיו רבין אומר הסבר אחר. מחלוקת בשל דן עקיפין. כל הוויכוח היה לא על הקפות תמרים למעלה. הוויכוח היה על פירות שנתקעו למטה בעקיפין שלה, בענפים החתוכים של העץ תמר. דרבנן סברי מוכן לעורבים, לא אוהב מוכן לאדם. זאת אומרת, נכון שזה מוכן לעורבים, אבל זה לא מעניין אותי. זה מוקצה, ולכן אסור לאסוף מהפירות האלו. זה בדיוק התווכחו בוויכוח על מוקצה. לא הוויכוח שמה יתלוש, אלא ויכוח על מוקצה. אנשי חוסר הוא מוכן לעורבים, אבל מוכן לאדם. אבל בשל מכבדות, התמרים שנתקעו למעלה למעלה בענפים, דברי הכל אסור, גם אנשי יריחו עדו שזה אסור, גזרו שמה יעלה ויתלוש. אז אם כן שני הסברים... והמחלוקת בין אשר יכול לבין חכמים, האם הבעיה היא מוקצה, הוויכוח על מוקצה, או הוויכוח הוא לגזרת לישה. בכל מקרה, מלכו בידם חכמים, אסור לאכול פירות שנושרים מהאילנות בשבת, בין אם זה למטה, בין אם זה למעלה, כך להלכה, אנחנו לא אוכלים פירות שנושרו מהאילן בשבת. עכשיו זה קורה הרבה. בתאנים, זה קורה כל הזמן. אז צריך לדעת שהתאנה שנושרה בשבת, אסור לאכול ממנו.
אמא.
אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. אמא. א
אם היא נמצאת על הענפים למעלה, יש עוד בעיה שמה היא תלוש, אבל היא נמצאת על האדמה, בעיה מוקצת. ויכוח שלישי בין חכמים לבין אנשי יריחו היה בנושא מצוות פאה. אנשי יריחו היו מאוד נדיבים, והשאירו פאה לעניים לא רק משדות ומעצים, אלא גם מירקות, קרא להם שדות ירק, לינות ירק, והשאירו פאה לעניים מירק. ועל זה מיכו בידם חכמים. למה מיכו בידם חכמים? כי יש לזה השלכה. כי פאה היא פטורה מתרומות ומעשרות. כל מה שמלקטים בפאה פטור מתרומות ומעשרות. עכשיו אם אתה אומר לעניים פאה, מה אמרת להם בעצם? פטור מתרומות ומעשרות, זה לא נכון. כי ירקות, אין בהם דין פאה מדאורייתא, וכיוון שלא חל עליהם דין פאה מדאורייתא, אין להם פטור מתרומות ומעשרות. כל פטור תרומות ומעשרות בפאה זה רק באותם דברים שהתורה הכילה להם דין פאה. אבל על ירקות התורה לא הכילה דין פאה, פה שתכף נראה, וממילא אין להם פטור תרומות ומעשרות, אז זה בלבל את כולם. אתה אומר להם פאה, אבל האם חושבים שזה חל על זה דין פאה, והם לא מפרשים תרומות ומעשרות כמו ירקות. אומרת הגמרא, אתם לא יודעים משניות? שואלת הגמרא על אנשי יריחו, אבל את אנשי יריחו הדתנן, זה המשנה שפותחת את מסכת פאה, פרק א' משנה ד', כלל אמרו בפאה, כל שהוא אוכל, אוכל הכוונה דבר שהוא מאכל אדם, ונשמר, זאת אומרת שהוא לא הפקר, וגידולו מן הארץ, ולקיטתו כאחת, זאת אומרת למעט תאנים, שלא מלקטים אותם בבת אחת, אלא צריך לבוא בשלבים, ומכניסו לקיום, זאת אומרת דבר שהוא משתמר, שאפשר לשמור אותו לאורך זמן, רק כל התנאים האלו, רק זה חייב בפאה. כלומר, כל שהוא אוכל פרט לספיחי סיטיס וקוצה. אם אני מגדל צמחים לצורך עשיית צבע, לתעשיית צבע, למשל, אז זה פטור מפאה. פאה זה רק על דברים שמגדלים אותם למטרת אכילה. נשמר פרט להפקר. גידולו מן הארץ פרט לקמהין ופטריות. אם אני מגדל פטריות, אין דין פאה. למה? כי אין לזה שורשים. לקיטתן כאחד פרט לתאנים. מתאנים אין דין פאה. כי הליקוט של התאנים הוא מסובך. לא אפשר בבת אחת ללקוט את כל העץ. מכניסו לקיום דבר שהוא נשמר פרט לירק. אז אם כן ירק אנחנו רואים שהוא פטור מפאה. אז לכאורה מה אתם לא יודעים משניות? מה אתם בכלל, מה והמינה שלכם אנשי יריחו? אמר רב יהודה, אמר רב, מה היה הוויכוח? אחא בראשי לפתות עסקינן. ומכניסו לקיום על ידי דבר אחר כמפלגי. זאת אומרת, יש את הלפת עצמה, ויש את ראשי הלפת. רש"י מסביר שראשי הלפת זה העלים של הלפת. אז הוא אומר, רש"י, שאת הלפת עצמה היא נשמרת זמן, העלים לא. ואז השאלה הייתה, האם מהעלים של הלפת אפשר גם... נראה, היו אוכלים את העלים של הלפת, האם בעלים עצמם יש דין פאה או לא? האם בגלל שהעלים הם מחוברים לירק, לפרי, אז כיוון שהפרי יש בו דין פאה, אז אגב הפרי גם לעלים יש דין פאה, או שלא, שאני מפריד בין הירק לבין העלים. העלים אין להם דין פאה, ולירקות כן. מר סבר, מכניסו לקיום על ידי דבר אחר, אני יכול לשמר את מה? את הירק, את הפרי. אז אגב זה גם העלים חייבים, זה נקרא שמי קיום, זה דעת אנשי יריחו, ולכן מה שמדובר פה זה על העלים של הפאה, של הלפתות, ומר סבר לא שמי קיום, זה לא נקרא קיום לדעת חכמים, ולכן העלים האלו פטורים מפאה, וכמה שהם פטורים מפאה, אז זה מבלבל את העניים אם אתה תתן להם פאה מהעלים האלו, כי זה... כי הן חייבות בעצם בתרומות ומעשרות. תנו רבנן בראשונה היו נותנים פאה ללפת ולקרוב. כי לפת וקרוב הם דברים שנשמרים יחסית הרבה זמן, ולכן היה לכאורה חייבים בפאה. רבי יוסי אומר, אף לכפלות. ותניה אידך, היו נותנים פאה ללפת ולכפלות. לא כתוב פה קרוב. רבי שמעון אומר, אף לקרוב. אז רוצה שיש פה לכאורה שלוש דעות, נמטלת התנאי אבי. דעה הראשונה אומרת לפת קרוב, דעה שנייה אומרת
לפת וכפלות, בלי כרוב, ודעה שלישית, רק כרוב. אתה אומר, לא, זה תרי תנאי, זה רק שתי תנאים. תנא קמא דרבי שמעון, היינו רבי יוסי. התנא קמא של רבי שמעון, שאומר לפת וכפלות, זה רבי יוסי, שבעצם אומר לפת, כפלות וכרוב. ותנא קמא דרבי יוסי, שאומר לפת וכרוב, זה רבי שמעון. ומאי אף? מה זה כתוב? אף הקמייתא, זאת אומרת. רבי שמעון אומר, אף לכרוב, הכוונה, בנוסף ללפת, גם כרוב. אז כל הוויכוח הוא על כפלות. בסדר? שלפי רבי יוסי, לפת, כרוב וכפלות, ולפי רבי שמעון, רק לפת וכרוב. בעצם התווכחו על כפלות. תנו רבנן, בן בוהיין, שם של בן אדם, נתן פאה לירק. אבא שלו קראו לו בוהיין, והוא הבחור הצעיר, הבן של בוהיין, נתן פאה לירוקות. בא אביו, אב בוהיין, הגיע לשדה, מצא לעניים שהם טוענים ירק, שהם אוספים ירקות. למה הבן שלו, הבחור הצעיר, היה מאוד נדיב, אמר לעניים, בואו, בואו, אני נותן לכם פאה מהירק. ראה את העניים, מעמיסים, ועומדים על פתח הגינה. ראה את זה האבא, הבין מיד שיש פה בעיה. מה הבעיה? הם לקחו ירק בתורת פאה, ובאמת מה? זה חייב בתרומות ומעשרות, וזה יכול ליצור בעיה. אמר להם, בניי, אשליחו מעליכם, תורידו את כל מה שלקחתם, ואני נותן לכם כפליים, אני אתן לכם פי שתיים ממה שאספתם, זה לא שאני לא רוצה לתת לכם, אני רוצה לתת לכם, אבל במאוסר. כי מה שאתם תוקחים עכשיו זה לא מאוסר, זה עלול להיכשל להם. תורידו את כל מה שלקחתם, כי זה חייב בתרומות ומעשרות. אני מיד אביא לכם ארגזים, פי שתיים, רק אל תיכשלו במעשרות. לא מפני שאין לי צרה, אלא מפני שאמרו חכמים, אין נותנים פאה לירק. למה לממר לו לא מפני שאין צרה? למה אתה צריך להסביר את עצמך? כי איך ידלולים הוא דיחוי כמדחין אלינו? יגידו, כן, כן, אנחנו מחכירים את זה, שאומרים להם, תוריד עכשיו, נביא אחר כך, נביא אחר כך, זה לא יהיה. אז הוא מסביר להם שבאמת הסיבה היחידה שהוא לא רוצה להכשיל אותם, ומיד רוצה לתת להם דבר אחר. תנו רבנן, בראשונה היו מניחים אורות קודשים בלשכת בית הפרווה. אנחנו יודעים... כן, הבעיה שזה, כשזה בתורת פאה, אז העניים זה בראש להם פאה, אוכלים. אז זה פאה כולם רגילים שלוקחים ולא מעשרים, אז זה מבלבל את ההמון, מבלבל את הציבור.
אבל למה בכל זאת גם בתורת פאה שמתקיימת בבית הפרווה, אז למה לא בתורת פאה מעשרות?
זה דין תורה. זה דין תורה, שפאה פתורה מתורת מעשרות. תנו רבנן, בראשונה היו מניחים אורות קודשים בלשכת בית הפרווה. מה? הפאה פתורה מתרומות ומעשרות. אנחנו יודעים שאורות של קודשי קודשים היו ניתנים לכהנים. אורות של עולה, אורות של חטאת, אשם, כל האורות האלו של קודשי קודשים היו ניתנים לכהנים. זאת אומרת, מקריבים קורבן, האור הולך לכהן. מה היו עושים? היו מניחים את כל האורות בלשכת בית הפרווה. בערב, בסוף יום עבודה, אותם אנשים שעבדו באותו יום, היו מחלקים אותם לאנשי בית אב. אותם אנשים שעבדו, כל הכהנים שביניהם, היו מחלקים את האורות. אור זה שווה כסף, יש הרבה מה לעשות עם אור. מחלקים את זה בין האנשים שעבדו באותו יום. אלא מה? אנחנו מתקופת בית שני. בית שני הייתה תופעה כבר של כהנים, לא הכי צדיקים לצערנו הרב, היו הרבה בעיות של כהנים, אם עושים זה, והיו בעלי זרועות, אנשים עם כוח, נותנים אותם בזרוע. טוב, התקינו חכמים שיהיו מחלקים אותם מערב שבת לערב שבת. דעת ינקולו משמרות, ושקלן בעד, זאת אומרת, במקום לחלק כל יום בית אב, כל המשמרת מגיעה בערב שבת, ואז... לא ייתנו, כן, כל המשמרת נמצאת, לא ייתנו לאיזה כהן נעלים להשתלט. עדיין, אבל הייתה בעיה אחרת. גדולי כהונה נוכלים אותם מזרוע. אומנם, היו אנשים שהם לא חזקים פיזית, אבל חזקים מעמדית. והם היו לוקחים
יותר. מה עמדו הבעלים? החליטו כל הכהנים ביחד, כך לפי רשי. כל הכהנים של כל המשמרות החליטו תקנה. הקדישו לשמיים. הכל הקדש. זאת אומרת, הכל האורות, החליטו שכל האורות לא שייכים לאף אחד, כל האורות שייכים לבית המקדש, זהו, נגמרו המריבות על אורות, זה לא שלי, לא שלך, זה של בדק הבית. מה? מה עשו את זה לפני?
לפני שהם קיבלו את זה, לא הבנתי.
החליטו הכהנים, שכל האורות, תקנה, כל האורות שייכות להקדש. זה לא שייך לאף אחד. אז זה מוקדש מראש, כל האור, כל אור, רק כשאתה מפשיט אותו מהבן, זהו, הוא כבר הקדש. אז אין מה לריב על זה, אין מה להתווכח.
עדיין לשלום.
מה?
עדיין לשלום.
הוא לא יכול להשתמש בזה, לא יכול לקחת את זה.
הוא לא יכול לקחת את זה הביתה. זה של הקדש, זה בדק הבית. מה? למה? זה של כהונה, זה של משבת הכהונה.
שלהם, למה לא שלהם?
הם תקנו תקנה, שכל... מה? למה? זה תקנה כללית. שהאור, איכשהו מורידים אותו, אוטומטית חל עליו הקדש. הוא מוקדש. אמרו לו ימים מועטים, אז מה זה גרם? זה גרם שהקדש הרוויח המון כסף. כי תחשוב, בכל יום יש אורות, בשבוע יש אורות, התחיל העסק, ההקדש לעשות עסקים עם אורות, הרוויחו המון כסף. מה עשו עם כל הכסף? חיפו את כל ההיכל, חיסו את כל ההיכל בטבלאות של זהב, קישטו את בית המקדש, נהיה תקציב יפה. אמה על אמה, כל טבלה הייתה באמה על אמה, כעובי דינר זהב. לרגל היו מקפלים אותם, ומניחים אותם על גב מעלה בער הבית. ברגלים היו מקפלים, כדי שיהיו רגלים שמלאכה נאה, ואין בם דלם, דלם דופי. זאת אומרת, אני מבין את כל ה...
מה היו מניחים? מה היו משם?
אני חושב את האורות, אבל אני קורא לזה, כן, נכון, את האורות. היו מניחים את האורות, להראות לעולי הרגלים, ברגלים יש המון המון קורבנות, להראות, אומרים, אף אחד לא לוקח את האור, הכל מונח פה בערימות, ועושים עם זה עסקים לטובת היופי של בית המקדש. אף כהן לא לוקח את זה לכיס הפרטי.
לא, לפי פה הם דווקא
הראו את הטבלאות. הראו את הטבלאות, להראות שאנחנו עושים עם זה דברים טובים.
מה זה טבלאות?
את הזהב. תן אבא שאול אומר, קורות של שקמה היו ביריחו. אותם קורות של שקמה. אתה לא
עושה
פשוט
את בית המקדש?
בטח. והיו בעלי זרועות.
אבל אמרנו שעשו שם עץ.
זה לא עץ, זה זהב.
ולהגיד איזה יופי.
זה זהב, זה לא עץ.
אבל מה הייתה בין עץ ליופי?
זרעת הכתוב. זרעת הכתוב.
לא תיתן לך כל עץ.
זרעת הכתוב שעץ. אומר הרמב״ם, בעניינים של עץ אסור וזהב נותן. אבנים, זהב, הכל חופשי, תעשה כמה שאתה רוצה. אצלו. היו בעלי זרועות, תנא אבא שאול אומר, קורות של שקמה היו ביריחו, הייתה תופעה ביריחו, שבעלי זרועות נוטלים אותם בזרוע. תופעה דומה, כמו לכן הביאו את הסיפור הזה פה, גם שם הייתה תופעה דומה. היו מריבות על ענפים של שקמה, עמדו הבעלים, כדי למנוע את כל המריבות, הקדישו אותם לשמיים. ועליהם, על כיוצא בהם, אמר אבא שאול בן בוטנית משום אבא יוסף בן חנין, אוי למיודת ביתוס, הכהנים שעליהם סופר שהם היו עושים את כל הבלגנים, הם היו כהני ביתוס, אוי לי מעלתן, העלות שלהם, המקלות שלהם, אוי לי מבית חנין, אוי לי מלחישתן, הם היו אולי תמיד יועצים כאלו ערמומיים, אוי לי מבית קטרוס, אוי לי מקולמוסן, הם היו כותבים מכתבים מכתבי שטנה, אוי לי מבית ישמעאל בן פייחי, אוי לי מאגרופן, שהם כהנים גדולים, ובניהם גזברים, קיצור המפיונרים, וחתניהם המרכלים, הם האחראים על כל הקניות, ועבדיהם חובטים את העם במקלות. אז בקיצור, זה היה המצב בבית שני, של מאפיה בעולם הכהונה, כן, מאוד מאוד עצור.
אני אומר שבתקופה טובה אמרנו שם, רק פלוטפים לפעמים שמדברים קצת פה ושם.
תנו רבנן, ארבע צווחות צווחה הזרה. אז אפשר להגיד כי ממש הזרה צרכה. אפשר להגיד הכוונה, זעקה גדולה נשמעה בעם ישראל. ראשונה, בזמן השילו, צאו מכאן בני אלי, שתימו את היכל השם. עוד צווחה, צא מכאן ישכר איש כפר ברקאי, שמכבד את עצמו, היה עם איזה מין כהן בבית שני, עם כבוד עצמי מופרז, שמחלל קודשי שמיים. למה? דו הקר יחיידה בשיראי, היה עובד עם כפפות. אני לא נעל לו לגעת בדם ובקורבנות ובלכלוך, הוא עובד עם כפפות. אביד עבודה, על זה צווחה העזרה כי הוא מחלל שם שמיים, ועוד צווחה העזרה, צווחה חיובית. עשו שרים ראשיכם, ויכנס ישמעאל בן פי אחי. אז ראינו מקודם שהצאצאים שלו היו מאוד שליליים. אבל הוא עצמו כנראה היה צדיק. זאת אומרת, הוא היה בסדר, אבל אחר כך בית משפחתו התקלקלו. כן? כאשר היה אומר רש"י, אנשי ביתו היו בעלי זרוע. שהוא נחשב תלמידו של פנחס, ממשיך דרכו של פנחס, וישמש בכהונה גדולה. ועוד צווחה הזרה, עשו שרים ראשיכם, ויכנס יוחנן בן נרבי, תלמידו של פנקאי, וימלא קרסו מקודשי שמיים. אמרו עליו יוחנן בן נרבי, שהיה אוכל 300 עגלים. כוונה הוא היה מגדל בביתו הרבה כהנים, כוונה הוא היה מטפח כהנים, ודואג להם לאוכל, וזה כוונה הקים... דאג לטפח כהנים צעירים, מכינה לכהנים, ודואג להם לאוכל, תקציבים, מה מסדר אותם. שותה 300 גרביין, אוכל 40 שעה גזולות בקינוח סעודה. אמרו, כל ימיו של יוחנן בן ארבייק לא נמצא נותר במקדש, כי היה לו ישיבה של כהנים, אז כל השאריות של הקוד, כל צ'ים, שנשאר במשך היום, היה מביא את זה לבחור הישיבה שלו של הכהנים, וככה לא נשאר נותר.
למה עושים את זה היום יותר כהנים?
שצריך כהנים. מאי סלקבה, מה היה עונשו של יששכר איש כפר ברקאי שעבד עם כפפות? אמרי, מספר את הגמרא שמלכה ומלכת, המלך והמלכה של בית חשמונאי, ינאי ואשתו, אבו ית וישבו והתווכחו. מלכה אמר גדיה, יגדי יותר משובח. מלכה אמרה, אמרה היה, כבש יותר משובח. רבו מה לארוחת צהריים. אמרו, מן מוכח, מי יודע הכי טוב מה משובח? כהן גדול, הוא כל היום מקריב קורבנות, עשי קורבנות כל יום, הוא יודע מה יותר משובח. עתאי, הוא הזמינו את האיש הזה, אך בידי, עשה בלשון צחוק כזה, נו, ברור מה, אי גדי יאי, יסק לתמיד, האם הגדי יותר משובח, אז למה לא מעלים אותו לקורבן תמיד? אמר מלכה, הועיל ולא אבי, אימא דמלכותה, זאת אומרת, הוא גם לא אמר כמוני, כן, אני אמרתי שהגדי משובח, והוא אמר לי, מה פתאום, אתה לא רואה שהכבש יותר משובח, והוא אמר את זה גם בזלזול ובתנועה, מבזה, נפסקו לימינה, נחתוך לו את יד ימין, כי הוא עם יד ימין עשה ככה. מה עשה אותו יששכר? יאיב שוחד, נתן שוחד למוציא לפועל, שיחתוך לו את יד שמאל, כי הוא רצה הוראה ימני, פסקל לשמאלה. מה קרה? שמע המלך, ואמר מה? הוא עבד עליי, נחתוך לו את יד ימין, פסקל ימינה, ונשאר בלי ידיים. הוא מידה כנגד מידה, אתה כיסית את הידיים בכפפות, חתכו לו את הידיים. אמר יוסף ברי רחמן לאשכלה ליששכר יש כפר גברה למיטרי פסי, השיב לו כגמולו, מיני באי אלמה, החזיר לו בעולם הזה. אמר רש"י יששכר יש כפר ברקאי, לא תנא מתניתין, לא למד משנה מפורשת, שאין הבדל בין כבשים לעיזים. לתנא רבי שמעון אומר, כבשים קודמים לעיזים בכל מקום, בכל מפני שמובחרים, בתורה תמיד הכבשים לפני עיזים, לא בגלל שהם יותר מובחרים. תלמוד לומר, אם כבש הביא קורבנו, מלמד ששניהם שקולים כאחד, כי הרי בקורבן חטאת יש הקדמה של עז לכבש. רבינה אפילו מקרא נמי לא קרא, הוא לא למד פסוקים, תכתיב עם כבש עם עז, מפורש שעם כבש עם בעזי באי כבש ליתי באי עז ליתי, זאת אומרת בשלמים גם כן לא אכפת לי כבש, זאת אומרת הם שווים באיכותם, אלא מסיבות אחרות רוחניות התורה אמרה שאת קורבן התמיד מקרבים כבש, זה בדיוק סיום טובה, כי הנושא של הפרק הבא הוא קורבן התמיד, אז זה בדיוק מחבר. מה?
זה לא מידתי לבד.
לא מידתי.
בשני ידיים?
הוא עבד עם כפפות בשתי ידיים.
זלזל במלכות.
עדיף ככה, מאשר בעולם הבא לקבל איזה.
אז מחר, ממחר, אנחנו עוברים
לנושא
קורבן פסח. מותר
לשים גדי לגד...
מחל ממחר עד סוף פרק שבעה, זה בעזרת השם 40 דפים של קורבן פסח סדר קודשי. מי שאוהב סדר קודשי, זה עכשיו סדר קודשי.
בדיוק מגיע לזה. אביך אני אמנגד.